אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
והנה, אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לשעה זו, הבטחנו ואנחנו מקיימים. בעוד חודשיים הוא יציין את יום הולדתו ה-92. הוא אחד מבחירי שחקני התיאטרון בישראל, נולד ברומניה, עלה לישראל ב-1950, הקים את להקת פיקוד צפון, אבל בעיקר שיחק במאות הצגות, ממוישה וינטלטור, דרך מעגל הקיר הקווקזי, אילוף הסוררת, ובכלל בכל הקלאסיקות, ברכט, שייקספיר, גם בן מולדתו, יונסקו. הוא שיחק בסרטים שוברי קופות, גם בטלוויזיה, מהילדים משכונת חיים, דרך שמש, החברים של נאור, ועד קופה ראשית שהפכה אותו לגיבור סלפי. עכשיו הוא מככב בהצגה זיכרונותיו של מוטל בן פייסי החזן, של תיאטרון היידישפיל, תיאטרון בו הוא משחק כבר 30 שנים. אני מאושר, אני לא יודע להגיד לכם עד כמה, אני מאושר שהוא נמצא כאן מולי באולפן שלנו, יעקב בודו, בוקר טוב לך.
בוקר טוב ומבורך.
איזה שמחה ככה לראות אותך מולי.
טוב שיש לך מה לראות. מולך, בדרך כלל אומרים שלא רואים אותי הרבה פעמים. אבל זה יפה, זה יפה. אני גם שמח לראות אותך, למרות שאני כמעט שומע אותך כל פעם ברדיו.
נתחיל בבית ברומניה.
עבר הרבה זמן. אין לי זיכרונות כל... שאפשר להגיד שאלה זיכרונות ילדות. למרות שעברתי ילדות קשה מאוד, כי אני בדיוק כשהגעתי לגיל 10 פרצה מלחמת עולם השנייה, ואתה יודע, בעיות שילד, אבל הסתדרתי, כמו כל הילדים, הסתדרנו, שעזרנו קודם כל לגרמנים, היינו עובדים במטבח.
הייתם עובדים שלהם.
כן, עובד במטבח, ומה שנשאר מארוחת צהריים, היינו מביאים הביתה.
אחר... בן כמה אתה אז?
אני בן 10.
בן 10, כן. ילד בן 10. לא בן לומד, 10. לא בית ספר,
לא
עובד אצל
אפילו
הגרמנים.
אפילו פחות מ-10, עובד אצל הגרמנים. לא ידעתי מהחיים אחרים, ידעתי ככה זה צריך להיות, ככה מתנהג העולם, באים אנשים, והיה בא צבא, כובש, ואנחנו צריכים לעזור, ואבא צריך ללכת לעבוד, לקחו אותו מעבר לגבול, תפקיד יוצא מן הכלל לגבור מתים שנופלים במלחמה. ואני עם שתי אחיות ועם אמי נשארנו.
בנות כמה הבנות, בנות כמה האחיות, צעירות ממך או מבוגרות?
אני האמצעי. האחות הייתה יותר משנתיים, ואחת פחות משנתיים.
וגם אין עובדות? קמות בבוקר, הולכות לגרמנים, עושות מה שצריך וחוזרות?
כן, לא, 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 לא. בנות לא לקחו כל כך. ילדים, אתה יודע, הייתה מין... היו מסדרים את האנשים שנשארו בעבודה בזמן המלחמה, היו מחלקים אותם בעבודות. והיות ולא הייתה תקשורת כמו היום, אנחנו כילדים היינו קמים בבוקר מוקדם, ומודיעים לכל האנשים איפה הם הולכים לעבוד. בשלג, בגשם, בקווין, בחום. וזה אלה הזיכרונות שלי כילד בן 10.
איך הדבר הזה, הסיפור שהיום עבורנו ב-2023, כן. נשמע כסיפור זוועה אמיתי, איך הוא לא חרט? כל חלק וחלק בגוף שלך.
אני לא יודע, תשמע, לא ידענו משהו אחר. ילדים בגולה, במקום, נולדתי במקום שבקושי היו 3,000 יהודים. ו-5,000 דיברו יידיש. הגויים למדו יידיש כדי להסתדר. ובילדותי הלכתי לחדר, למדתי בחדר. אחר כך בבית ספר. ואחר כך שהייתי כבר בכיתה... בוא נגיד שהתחילו כיתה 4-5 לדין, פרצה המלחמה. ואז לא הלכנו לבית הספר 3-4 שנים, שעד היום אלה, זה הבסיס של ילד, של האינטליגנציה,
בוודאי?
של הכל.
בוודאי.
זה, כל החיים זה חסר היה לי.
איך קפצת על זה? איך ניצחת את זה? את החוסר?
את החוסר לבד, אתה מבין לבד. כי אחר כך, אחרי 3 שנים שלא הלכנו לבית הספר, וכן הלכנו ולא הלכנו, ואני חייתי בסביבה של יהודים, הייתה עיירה יהודית מאוד שקראו לה שטפנשט. זו העיירה שהיה לנו את הרבי הכי גדול, שנקרא שטפנשט הרבי, אחד הרבנים הגדולים של היהדות רומניה, שאפילו המלכים, מלך קארול, כל מיימדים היו מתייעצים. אומרים שהיה גאון. וב-1964 עלה לנו המון כסף לכל התושבים של העיירה הזו, להביא אותו.
להביא את העצמות
את
שלו.
לא העצמות, אלא כולו, כמו שאתה רואה, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, כמו ש... פלחוץ, איך אומרים?
אוקיי,
פחלצו אותו. הוא היה, שהוציא אותו מהקבר, שמור. וככה הבאנו אותו להנה, שלמדנו להבן.
אז רגע, אתה מלמד אותי שזה היה בית דתי?
תראה, כל העיירה הייתה דתית. לא, בוא נגיד מסורתית.
אוקיי, אז איזה מין דת זאת הייתה?
לי במיוחד היה קיר. יחד עם הרבי שלה, זאת אומרת, גדלנו שכנים. ככה שבאופן אוטומטי גדלתי בתוך הבית הזה. אם כי היו לו 2 בנים, ולי לא היו אחים אלא אחיות. והייתי חי שם. וככה היידישקייט של הרבי, של האווירה, נכנסה בי, וככה לאורך כל החיים שלי, אני זוכר את הימים ואת הלילות האלה שחייתי שם אצל הרבי.
זה אומר מה דה פקטו? תפילה בבוקר?
תפילה בבוקר, תפילין.
חגים?
חגים.
תפילות?
שמירה על כשרות, וללכת עם כובע, עם פאות, וכל הדברים, עד המלחמה. המלחמה, הכל השתבש, הכל הלך לדרכו, וזהו, נפרדנו.
נפרדנו כי חשבון נפש עם אלוהים, מה עשית לנו?
לא, 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 לא. נפרדנו כי הבירו אותנו, אנחנו בעיירה הקטנה הזו, שבאנו, הבינו אותנו לעיירה יותר גדולה, וחילקו את כל העיירה, חילקו כל מיני מקומות.
עשו לכם טרנספר.
כן. כבר עמדנו, לולא המלחמה לא הייתה נפסקת, זאת אומרת, אם הרוסים לא היו מנצחים בחורף שהם ניצחו בסטלינגרד ולנינגרד, כמו שאומרים, יכול להיות שהם היו
באים אלינו. עד אליכם היו מגיעים.
עמדנו כבר מוכנים. הילדים לחוד, הנשים לחוד, והגברים לחוד למשלוח. אבל היות והיה חורף קשה, ולא היה תחבורה.
כן, והרוסים פוצצו להם את הרכבות.
בדיוק. כבר לא הספקנו. היינו, זאת אומרת, אנחנו טרנספר האחרון שלא הספקנו להישלח. ואני זוכר את זה טוב מאוד, טוב מאוד, כי...
מה אתה זוכר? איזה חלק בגוף שלך כואב כשאתה נזכר בזה?
אני נזכר כי אנחנו כילדים עבדנו מאוד קשה בבוקרים. לא היה קומוניקציה כמו עכשיו, שהיית צריך מישהו, אתה מצלצל לו או משהו. היית צריך ללכת פיזית להביא אותו. אז זה היה התפקיד שלנו. היינו שליחים, היינו קמים בבוקר, ומספרים ליהודים בכל בית איפה הם הולכים לעבוד.
וואלה. מהוראות שקיבלתם מהגרמנים.
הגרמנים, אבל האחראים על היהודים, על הקהילה היהודית, הם היו מנהלים אותנו. אבל תראה, זה נראה לי היום שלא היה כל כך קשה ללכת בשלג וללכת בזה. כנראה, קיבלנו את זה כי ככה צריך להיות.
זה מוזר, כי בדיוק באתי לשאול אותך, אם אחרי כל מה שאתה מספר לנו עכשיו, האם אתה בכל זאת מחשיב את הילדות שלך כילדות מאושרת?
תראה, מה זאת אומרת מאושרת? אתה לא יכול, כי לא ידעת הילדות אחרת. אם הייתי יודע שיש ילדות כמו שילדים שלי עוברים, כמו שילדים שלך, או שמישהו עוברים... וזה, ושיש ילדות יותר מאושרת, אני חשבתי שזו הילדות המאושרת. על זה שאני צריך לקום ב5 בבוקר, ללכת ליהודים איפה עודים, על זה שאני צריך לעבוד במטבח אצל הגרמנים, על זה שאבא שלי צריך להיות רחוק מהבית. אתה מבין, אתה ילד בן 10, אתה חושב שאלה הם החיים, ושבלילה צריך לצאת מהבית כי מפציצים, אתה לא מבין, אלה החיים כנראה.
כל החוויות האלה השפיעו על החיים שלך?
כן, בטח.
במה?
בטח. לא, לאורך כל החיים. קודם כל, נהייתי מוקדם מדי עצמאי. זה שאני הגעתי לארץ, הייתי כבר כמעט 19, שנה 21, והחלטתי שאני מפלס לי את הדרך לבד. כי בכל זאת, ההורים שלי לא היו מהאינטליגנטים ביותר, למרות שהיו ההורים נהדרים, ודאגו לי, ולי הייתה משפחה פה בארץ משנות ה-30. סבא וסבתא שלי מצד אמי, ודוד ודודה, עלו לארץ ב-1930 ומשהו, 31.
גם מרומניה?
גם מרומניה.
מאיפה היה להם שכל?
כי הייתה תנועה ציונית, למען של שכל. הם היו תנועה ציונית, והם עלו לארץ. סבא וסבתא שלי התיישבו פה בגליל, ויש להם צאצאים, יש להם כל מיני... ואנחנו כבר שנים רצינו לנסוע. איך שנגמרה המלחמה. אבל אתה יודע איך זה. לא רק ברומניה, בכל מיני... בחיים. שהאבא הוא הדומיננטי בבית. ולמרות שלאימי, כל המשפחה שלי, של אימי הייתה בארץ, בכל זאת, האבא היה דומיננטי, והאבא הייתה לו משפחה של 11 אחים, 10 אחים, ו... לא רצה לעזוב אותם.
וואלה.
אני באותו ילד לא זוכר בדיוק מה היה, אם היו ויכוחים, אם נושאים. אני רק יודע שאחרי המלחמה, כן, מיד אחרי המלחמה, שתי האחיות שלי נסעו לארץ ישראל, עם תנועת הנוער גורדוניה.
ואתה עוד חיכית? למה לא?
אני חיכיתי כי ההורים לא נתנו לי. כי בן יחיד, וכזה קטנצ'יק, וזה, ולשמור, מה ייתנו לילד להסתובב בעולם? האחיות שלי הסתדרו פה בארץ, ולאט לאט, אחרי המלחמה, אחרי המהפכה ברומניה, שהקומוניסטים עלו לשלטון, גם ההורים שלי החליטו לעלות לארץ, ואז עלינו לארץ ב-1950, שהמדינה כבר בת שנתיים.
אז גדלת מהר מדי בגלל החוויות האלה?
גדלתי קודם כל בגלל החיים.
בוודאי.
החיים, הבנתי את החיים.
איפה היו עוד השלכות?
השלכות היו שעשיתי מה שרציתי, כלומר, לא רציתי ללמוד, אז לא למדתי. לא הכריחו אותי ההורים. אחר כך, כשהיינו מדברים על זה, זה הדבר שהיו נורא נורא. הצטערו שלא נתנו לי ללמוד.
שלא הכריחו אותך.
לא הכריחו אותי ללמוד, וזה לאורך כל החיים חסר לי. חסר לי זה אני. זה שהקניתי לי לבד, לבד, שהגעתי לאולפן הראשון, אולפן ראשון בנעריה ב-1950, היה אולפן ראשון, ובפרוטקציה הכניסו אותי בתור אינטלקטואל, כי רציתי להיות שחקן. אבל זה עזר לי, והייתה שם מנהלת שמאוד אהבה אותי, ואמרה לי, אם אתה רוצה להיות שחקן, אתה קודם כל תיסע לירושלים, יש שם קורס למורים, תלמד עברית טובה, וכל זה.
אז אפרופו העברית, עוד רגע נחזור למשחק ברשותך, כן. באיזה שפה אתה חולם? ברומנית, ביידיש או בעברית?
בכל השפות.
הכל מתערבב.
הכל מתערבב.
באיזה שפה היית אומר לאשתך שאתה אוהב אותה?
בעברית כמובן.
בעברית.
תראה, אני הכרתי אישה נהדרת. היא הייתה בת 18 שאני הכרתי. זיכרונו לברכה. היא הייתה אישה נהדרת. התחתנה איתי שאתה יודע, באותה ימים, ההורים שלה לא רצו שתלך לצבא. אמרו ברגע שתפגוש... בחור תתחתן, ונפגשנו והתחתנו, והיא הייתה מאוד צעירה. והיא לא הייתה רק אשתי, היא הייתה מורתי, היא הייתה העוזרת שלי, היא הייתה הבמאית שלי במשך התקופה של הקריירה. מה לא? היא הייתה יושבת עם הטקסט ומלמדת, זאת אומרת, לומדת את הטקסט. אפילו בתיאטרון שהייתה באה, היא הייתה ניוטרלית, אבל כל שחקן, אפילו טופול הגדול, היה שואל אותו, תגידי, מה את אומרת על התפקיד הזה? וכל... כי היא הייתה נאמנה לתיאטרון, היא לא הייתה מאלה שעובדים בחוץ, וכשלא טוב לך, אומרים לך טוב, וכשרע לך, אומרים לך יש יום. ככה זה. תבין, אני לא יודע איך הגעתי למקצוע הזה, בתור ילד התחלתי פה ושם בתנועה, אבל זה נכנס בי וזה לא יצא. והנה 70 שנה.
70 שנים אחרי.
70, כבר יותר מ-70 שנה.
אתה נמצא...
הקפיצה הגדולה שלי הייתה הלהקה הצבאית. Mm. שתי להקות למעשה. Mm. להקת פיקוד דרום, שהייתי שנה, שנתיים, ואחר כך אני הוא זה שהקמתי, אם לא יודעים...
את הצפון.
את הצפון.
אנחנו רוצים, אנחנו נדבר כמובן על הצפון בעוד רגע. אני רוצה שנשמע ביחד, מאזינות ומאזינים, גם לך, יעקב בודו, אני רוצה להשמיע את הדברים שאמרת על גנדי. אתם זוכרים את גנדי? אז אפרופו גנדי, בוא נשמע את הדברים שהוא אמר ליעקב בודו.
שאל אותי גנדי מה אתה רוצה, אני רצית להקעת הצבאית. אז הוא אמר, קודם תלמד לשחק טוב על הרובה, אחרי שתדע לשחק טוב על הרובה, תשחק גם על הבמה.
קודם תלמד טוב לשחק על הרובה, לפני שאתה בא אליי עם השירים והריקודים שלך.
הוא גנדי היה מגד שלי, אתה מבין? ולי אני סבלתי מאוד. אתה צריך לחשוב,
אני מדמיין אותך שם,
לחשוב מה זה גולני ב-1951. אתה יודע מה זה? היינו באוהל,
רק נגיד, כי אשכרה שלחו אותך לגולני.
לא, היינו באוהל שישה חבר'ה, כל אחד דיבל את השפה שלו, עם הידיים הסתדרנו. כן,
איזה שפות היו שם, יעקב?
כל השפות. קודם כל היה פולנית, כמובן היה לי חבר פולני שדיברנו קצת ביידיש, ככה בינינו איתו הסתדרתי. אחר כך היה טריפוליטאי, תימני, ועוד...
כל אחד אומר משהו אחר.
משהו אחר.
וכולם צריכים לצאת למלחמה ביחד.
ואנחנו יושבים אחד על השני, ואנחנו יושבים בתו אוהל, ומדברים עם הידיים במקום לדבר. אתה, אבית, הלכת, באת. אתה מבין עוד משהו, היה גולני באותה תקופה, שמישהו עשה משהו. העונש לא קיבל האיש בעצמו.
כולם יחד.
כולם, כל הכיתה היו מוצאים בלילה, נותנים לנו כפפות של בוקס, ושנרביץ אחד לשני. אתה, זה לא היה...
לא, רגע, תגיד את זה עוד פעם. מישהו מכם עשה משהו רע?
כן.
הייתם צריכים לצאת החוצה ולהרביץ אחד לשני?
הנישו את כל הכיתה. כי אף פעם לא ידע מי עשה מה. היו עד שהמנקף היה בא, של, גם אפילו הממנקף היה עולה חדש. תבין, אמרו, היה לנו ממנקף נהדר, בחור, אני חושב שהוא היה תימני, אני לא זוכר, קראו לו מרציאנו, אולי יכול להיות מרוקאי, אני כבר לא זוכר בדיוק, אבל היה לנו גם אחד רומני. אז מרציאנו וליבוביץ' קראו לשני, הם היו. אני הייתי הכי קטן איך אומרים, הכי קטן בכיתה.
כן, כן.
אני באמת הייתי הכי קטן, והם רחמו, בבוקר היינו עושים ריצת בוקר ממחנה סמריה, סמריה זה בין אקו לנעריה, וארבע קילומטר לשמאל, וארבע קילומטר ימין, והיינו עושים ריצות. והם היו, אני לא יכולתי, לא יכולתי לרוץ, אז הם הסכימו ביניהם, שאחרי קילומטר יהיה שם, אני אוכל לצאת מהשורה ולנוח, וכשהם חוזרים אני ארוץ איתה. מבין?
אז איך הגעת לגנדי עם הקשקוש על זה של
להקה? גנדי היה מגד.
ובאת אל האיש הגדול הזה.
תשמע, לא היו להקות, אבל יום אחד בא תזמור את צהל לנגד לנו, אחרי האימונים. אני לא יודע אם היה מישהו ששמע על זה, כולם ישנו חזק מאוד, ותזמור צהל וגרציאני הגדול. ואנחנו, הכריחו אותנו לשבת בעולם ולשמוע את תזמור צהל, אבל כולם ישנו. ואני הלכתי אחרי זה לגרציאני ושאלתי אותו, תגיד, חוץ מלהקת הנחל, יש עוד להקה? אמרו, לא, להקת הנחל. בקיצור, המבחן שלי בלהקת הנחל זה היסטוריה, אפשר למצוא את זה בספר על להקת הנחל, שאני לא היה לי מי להתייעץ איך אני אלך להיבחן בלהקת הנחל, אז הייתה לנו סמלת תרבות. וסמלת תרבות התייעצתי איתה, התייעצתי איתה, ונת... אבל אני נכנסתי קודם לגנדי לבקש, שדל, אז הוא אמר קודם,
קודם תלשחק טוב עם הרובה, אחר כך תבוא אליי.
זה שמאל, ימין, ימין, שמאל, יצאתי.
אז מה עשית באודישן לנחל?
עכשיו, באה סמלת, ואמרה לי, אני אתן לך את על השחיטה של ביאליק. לא פחות ולא יותר. אני לא ידעתי, כמו שאני אגיד לך עכשיו, איזה שם של סופר רומני, גם אתה לא יודעת, גם אני לא יודע. ידעתי קיים ביאליק, אבל לא... שמיים בקשו רחמים עליי ורד וכל זה, והיא גם ביימה אותי, העמידה אותי על, על הברכיים, עם הידיים למעלה, וזה. ולא נתנו לי ללכת למבחן. ככה כתבתי, ללהקת הנחל כתב, מישהו כתב לי, כי אני לא ידעתי לכתוב עוד, וזה, וקיבלתי שמתי שאני ארצה, אני יכול לעבור למבחן. לא נתנו לי. אז יום אחותי, אחותי התחתנה, והנה נתנו לי יום חופש. בבוקר, במקום ללכת לאחותי, נסעתי על יד הרצליה, למפקדה, וקיבלו אותי, ישבו שם כל גדולי להקת הנחל. אתה תסלח לי שאני לא אזכור, אבל השמות, דבר ראשון ששואלים מישהו, מה קרה לך, שתדע לך, אם הוא לא יודע שם, שימן שהמוח שלו כבר לא כל כך חי, חי, חי. אבל...
ואתה בא עם הביאליק שלך.
אני בא עם ביאליק, הם יושבים, שם כל הגדולים של להקת הנחל, ואני מתחיל, שמיים בקשו רחמים עליי, אם יש בכם... הם צחקו, מה זה צחוק? נכנסו מתחת לשולחן. אני בתוך תוכי חשבתי, לא אמרה לי הסמלת שזה כל כך מצחיק. אחר כך אני ראיתי שהם קמים, מסתדרים שם כל זה, מה הם מדברים אחד עם השני, שאלו אותי אם אני יודע לשיר, שרתי דווקא שיר ביידיש, כי לא היה לאף שיר אחר, והשיר הזה גם כן הצחיק אותם, מכיוון שזה שיר שבין אבא ובן, אז עשיתי גם את האבא וגם את הבן. ובקיצור,
שלחו אותך הביתה.
הלכתי לחתונה, הכל בסדר, קיבלתי תשובה, התקן מלא.
התקן מלא. תודה, אבל לא תודה.
תודה, כן.
אני רוצה לקפוץ באמת לאחד התפקידים שעשו, הפכו אותך לשם מוכר אצל כולם. מוישה וינטלטוך. בואו נשמע.
ויעקב בודו בתפקידו הנפלא, מוישה וינטלטור.
פה יש וינטלטור אחד, והוא מסתובב ככה סתם, ואתם בין כה וכה יושבים ליד שולחן אחד. אז חשבתי אולי...
מה חשבת?
לחבות אותו. זה חבל ששלושה וינטלטורים יסתובבו בשביל שולחן אחד. אתם בין כה וכה מתקררים תחת וינטלטור אחד.
הוא היה חסכן, נכון? זה היה המהות התפקיד שלו, של האיש הזה.
האיש שכתב את המחזה הזה, זה בכלל איש תימוני שאתה יכול לעשות ארבע תוכניות עליו. היו לו כמה שמות, קראו לו יעקב מגבלות, קראו לו ארסיאל, קראו לו, היה מאוד מאוד אדם, היה מורה לעברית, מה לו? היה שליח בארגנטינה, איש... באמת, אבל אינטליגנציה. יום אחד, הוא כתב לנו מחזה עוד להקת פיקוד הדרום שהייתי בהתחלה. אבל כששלחו אותי להקים את להקת פיקוד הצפון, אמרו לי, אמרתי, אני לא רוצה שנהיה עוד להקה כמו להקת הנחל. לא הייתה עוד להקה. אנחנו להקה שנייה שקמנו. אני רוצה להקים תיאטרון צבאי. אני בילדותי, ביקרתי ברומניה בבוקרשט, והלכתי עם הדוד שלי לתיאטרון צבאי. חיילים, תיאטרון צבאי שקיים בקורונה. והיה בתוך מוחי כל הזמן, איזה יופי, שבאתי, ראיתי כל זה.
הזיכרון.
הזיכרון. אמרתי, למה אי אפשר להקים תיאטרון צבאי? בקיצור, שהוא כתב את מוישה ונטילטור, שזה סיפור אמיתי למעשה, על בחור שחסך, שחוסך, כל הדברים האלה. ואמרתי, אנחנו לא נהיה להקה של שירים כמו להקת הנחל, אנחנו נהיה מין משהו, מין תיאטרון צבאי. וקיבלו את זה. דווקא קיבלו את זה יפה, וההצגה הראשונה הייתה מוישה ונטילטור, ונפלנו ב-1955 על מבצע של תרומה לצהל. עשו כסף בשביל לקנות נשק. ואז לקחו את ההצגה שלנו, שאת כל ההכנסות יהיו, וזה הוציא אותנו החוצה לאזרחים. וזה פרסם אותי טוב.
וכולם התאהבו.
פרסם אותי טוב, חודש, חודשיים, לא ידעת אף אחת, ידעת רק מוישה ונטילטור. לא יעקב, לא בודו, לא כלום,
רק זה. איך התמודדת עם האהבה הגדולה, אז שנוחתת עליך בבום אחד גדול? היה לך אור לזה בכלל?
תראה, מתרגלים. לזה מתרגלים קל מאוד. בניגוד אם שונים אותך, אתה לא יכול. אבל במקצוע שרק התחלתי וראיתי, ראיתי איך אוכלים אותי, ראיתי איך אוהבים אותי, ראיתי שהקטנצ'יק מלהקת פיקוד הצפון, איפה שבאתי, כאילו, אתה יודע, כאילו פרנק סינטרה ירד להופעות. מאוד אהבתי, מאוד אהבתי שאוהבים אותי, ואני לא חושב שיש בן אדם ששונא שאוהבים אותי, אבל התאהבו בי, קודם כל בגלל הפיזנומיה שלי, הקטנצ'יק הזה, אמרו, הרבה גם לא ידעו את השם שלי. ינקלה הקטנצ'יק מלהקת פיקוד צפון. וככה, אבל מי שהוציא אותי לאזרחות, כמו שאומרים, היה פשנל. פשנל הגדול.
אבל עוד לפני כן, ברשותך, אני רוצה לשאול, האם יש משהו דומה באהבה, בחיבוק הענק שקיבלת בוונטילטור, לחיבוק והאהבה הגדולה שאתה מקבל עם צ'יבוטרו משפע יששכר? זה דומה?
זה דומה ולא דומה. זה דומה קודם כל בגלל האהבה הגדולה והפרסומת והאהבה. וזה לא דומה בכיוון שאז כן, האהבה שלי הייתה לאנשים מבוגרים, ועכשיו זה הילדים. אני לא יודע, אני יכול להסביר לך מה קורה.
כשאתה יוצא כאן לרחוב, אנשים שרופים עליך.
ולא אנשים מבוגרים, גם אנשים מבוגרים, אבל בעיקר ילדים. מה הסדרה הזו, צריך מישהו, באמת, מישהו שיראה את הסדרה ויגיד, מה הסדרה הזו עושה לילדים? מגיל 16 למטה. קטנים, ילדים, באים אליי, מתחננים להצטלם.
סלפי.
אני עושה את הסלפי. אני לא אגזים, אני אגיד לך שלפעמים יש תור אצלי בבית. כיתות באות.
איך אתה מתמודד עם זה?
אני אוהב את זה,
קודם כל. אתה אוהב את זה, אתה רחב לב, זה סבבה לך?
כל החיים שלי אהבתי את הפופולריות שלי, אהבתי שקיבלו אותי יפה, אהבתי את המחיאות כפיים, כי למעשה מה זה? מחיאות כפיים זה הלחם שלנו.
שלכם השחקנים.
בדיוק. והצחוק זה האהבה על זה שאתה עושה משהו אין דבר יותר, סליחה, אין דבר יותר, נגיד לך, מאושר, אושר, מלהצחיק אנשים. אמר לי הרבי שלי, אתה תחכה, יש לך מקום מיוחד למעלה כשאתה הגיע. אדם שמצחיק אנשים, שנותן לי אושר כזה, אתה, יהיה לך מקום מיוחד למעלה. ואני בינתיים מחכה.
אתה הורג אותי, יעקב, אתה הורג אותי. אני לא ממהר. בוא נגיד משהו, כי לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, בוא נגיד משהו על להצחיק אנשים, שזה באמת הדבר המרכזי שעשית כל החיים שלך, גם עם הפיזיקה שלך, גם עם המילים, אתה עושה את זה כאמור עד היום עם צ'יבוטרו הנפלא.
נורא צ'יבוטרו, בהצגה בתיאטרון.
גם אנחנו נדבר על זה בעוד רגע, אבל יש משהו ב-2023 שחוסם את ההומור שלך? האם הבדיחות שסיפרת על מרוקאים וערבים באופן טבעי נורא, אז לא יעברו היום ואתה סוחר את פיך?
בשנים הללו עכשיו, זה כבר הרבה זמן, שהפסקנו לספר בדיחות על העדות. קודם כל גם, שזה יגיע מספיק.
זה סבבה בעיניך שהפסקנו.
כן. כן. דבר שני, נורא, נורא, אם העדות היו נעלבים. שאת תמיד נזרתי והצקלתי עם העיניים מי הקהל בעולם. ולא פעם, לא פעם העירו לי. העירו לי במשך התקופה.
שאמרו?
שאמרו, תפסיק לספר בדיחות על הרומנים. תפסיק לספר בדיחות על זה. וכבר שנים, זה לא, זה עשרות שנים שאני הפסקתי עם הבדיחות ובהופעות שלי וכל זה. יוצא לפעמים בלי שתרצה, אבל גם כן. היום אין סבלנות לזה.
זה הופך את ההומור לפחות טוב בעיניך, דווקא בתור רב אומן בהומור, כי היום הם מתלוננים המון, הסטנדאפיסטים, סוגרים אותנו, לא נותנים לנו, אנחנו מסכנים נורא.
להגיד לך שאני, באופן אישי, אני שונא את הסטנדאפיסט הזה שמספר על הבית שלו, על האמא שלו, על האבא שלו, על כל המשפחה. זה לא, זה הומור שתספר מהחבר'ה. אבל מאוד על הבבא, ולספר שאימא שלי עשתה זה וזה וזה, זה הבעל שלי אמר זה וזה.
לא מצחיק אותך.
לא. לא. לא, לא, לא מותק. חפש לך הומור בינלאומי, חפש לך הומור לאומי, חפש לך הומור של יום יום של החיים, אבל לא על אחותך, לא על המשפחה, לא האבא ואימא.
אתה בכלל לא אוהב להעליב. אתה לא רוצה שלאנשים לא יהיה טוב.
חס וחלילה. חס וחלילה, אני לא מעליב.
אני רוצה רגע להגיע למוטל בן פייסי, שעולה עכשיו כאמור בתיאטרון היידישפיל. 30 שנים אתה בתיאטרון הזה, עכשיו הפקה חדשה. תגיד, יעקב, אתה לא עייף?
אני אשקר לכם, אני אגיד שלא עייף. בטח שאני לא זה שהייתי לפני, אפילו לפני 10 שנים. ברור. קודם כל, הזיכרון קצת פגוע, ולא רק בגלל זה שאני רוצה, בגלל זה שהגיל רוצה. שנית, אני כל כך אוהב לשחק, כל כך אוהב את התיאטרון, שאני עולה לבמה, אני שוכח מהכל. אם כואב לי שיניים, או כואב לי ממש כואב, עד הבמה, כשאני עולה לבמה, הכל נעלם לי, אני והקהל. ולשמחתי, אני עד היום לא עולה לבמה בלי לקבל את המחיאות כפיים. וזה, כברגע שאתה מקבל את המחיאות כפיים, זה הנה, הם יהיו, הם אוהבים אותך, הם רוצים אותך. תעמוד, תהיה, תכבד. אני מכבד את הקהל, קודם כל אני אוהב אותם, צעיר, זקן, לא משנה איזה קהל. זה קהל שאני עומד לפניו, והוא בא בשבילי, גם אם הוא לא בא בשבילי. אהבת קהל זה הדבר החשוב יותר לשחקן. לא יודע מה היה קורה, לא היו אוהבים אותי. ואני מכיר הרבה שחקנים.
הרבה מאוד, בני גילך שנשארו היום בבית ואף אחד לא רואה אותם.
אין. כמעט, מבחינת הגברים כמעט ואין. מבחינת הנשים, יש עוד שני שחקניות בהבימה.
מרים
וליה קניק.
מרים זוהר וליה קניק.
אנחנו באותו הגיל. אבל להגיד לך, שאני לא אוהב את הכבוד שהם עושים לי את הקהל, אני אשקר לך. לפעמים שאני עולה במה ולא מוחאים כפיים, אני אומר, זה קהל חדש.
מה הקשר של שולם עליכם לחיים שלנו עכשיו?
תשמע, להגיד לך שאני מומחה לשולם עליכם, זה לא, אין. הוא, שולם עליכם, אתה יודע ש... תרגמו אותו ב-90 מדינות. 90 שפות של המלאכם. כזו חוכמה, כזו קומדיה ודרמה, ומה שאתה רוצה. מי שקרא את של המלאכם יודע שזה הסופר הלאומי שלנו, זה הבינלאומי שלנו, מה שאתה, איזה תואר שלא תיתן
זה
לו.
זה עליו.
זה עליו. כן. עכשיו, זיכרונות של מוטל פייסי, זה גם עשיתי סרט ואף אחד לא יודע מזה. עשו לפני זמן מה מנחם גולן עשה על העיירה הקטנה, על שני הילדים האלה שעושים כבס. כבס, אתה יודע מה זה כבס? זה תפוחים, מיץ
כן,
תפוחים.
כן, כן, כן.
וזהו. ועשינו גם סרט לפני, אני חושב, 40 שנה.
אוקיי.
ושולם עליכם היית... ואני רוצה להגיד לך שאני לפעמים כל כך כועס על האנשים שבונים את הרפרטואר בתיאטראות ששכחו את האיש הזה. לא משחקים אותו. לא משחקים אותו. וזה...
זה א' ב' שלנו.
א' ב'. זה באמת.
אבל בכלל, התיאטרון של היום, אפס...
אני כבר לא מדבר היום, זה כבר שנים לא נוגעים ברפרטואר. היידיש, לתרגם אותו לעברית ולשחק אותו. מה יכול להיות יותר יהודי משולם הלחם? מה זה, גויים אידיוטים? 90 שפות, תרגמו אותו 90 שפות.
כן.
אנחנו לפעמים נזכירים באיזה תיאטרון לפעמים. אנחנו כבר שיחקנו כמעט את כל הרפרטואר שלו. עכשיו חידשנו את ההצגה הזו, זו הצגה נהדרת. הצגה, אתה יודע, אני מסתכל לאנשים, אני אומר, זה מחזיר אותם לילדות. אני מסתכל לאנשים...
זה גם מחזיר אותך לילדות, יעקב? זה השטייטל שגדלת בו?
ברור.
זה השטייטל.
ברור, כן. ברור שזה... אבל מה, השטייטל הוא בתוך תוכי, הוא לא יצא. לא יכול להיות דבר כזה. כמו שאנגלי אף פעם לא איבד את האנגלית שלו, ואמריקאי לא מאבד, ככה גם אנחנו יהודים. אני לא מאבד את היהודי שבתוך תוכי. עם כל הכבוד לעברית, אני אוהב לשחק בעברית.
אבל זה אתה, זה אתה. אבל...
אז מוטל פסי, חזרה. זו הצגה נהדרת. קודם כל, האנשים שעשו, שכתבו את המחזה הזה.
יונתן אסטרקין ויונתן רוזן, הם כתבו את המחזה. זה על פי מחזה של רמי רוזן, והבימוי הוא של יונתן אסטרקין, בלי היי, יונתן אסטרקין. אנחנו לצערי הרב צריכים לסיים, יעקב. תגיד לי רק דבר אחד. אתה מסתכל אחורה, ואתה מרגיש שנשקו אותך? שזכית שהמסלול כולו היה מסלול של יותר טוב מרע?
תראה, אין לי טענות. היו לי דברים יוצאים מהכלל, היו לי דברים פחות, היו לי גם שתיים, שלושה דברים שפגעו בי במקצוע. כמו למשל, אני שיחקתי את שני קוני למל ב-1950 ומשהו, ואחר כך... אחרי שהכנתי את התסריט, אחרי יחד עם בקר, כן, הזיבו אותי, לקחו את מייק בורשטיין. אתה צריך לדעת להתמודד עם הטוב ועם הרע במקצוע שלנו. והיה לי עוד, רק בסרטים, בהצגות לא. היה לי עוד ויכוח אחת פעם עם קישון על תפקיד בסרט, שקיבלתי את התפקיד ואחרי זה, אבל הרבה אכזבות להגיד, לא היו לי. לשמחתי, מאוד מאוד אהבתי את הקריירה, הלכתי בקריירה, אנשים הלכו איתי, הקמתי למרות כל מה שקורה, משפחה נהדרת, עם שלושה ילדים, עם אישה שאני, אין יום שאני לא מתגעגע עליה. מה עוד בן אדם? יש לי שלושה ילדים מוצלחים, כל אחד הולך בדרכו. אני בגיל 92, מדבר איתך, צוחק איתך, עולה לבמה, מקבל את המחיאות כפיים, מה יכול להיות יותר מאושר מהדברים האלה?
מחיאות כפיים גם ממני, יעקב.
תודה, תודה.
תודה רבה לך שבאת אלינו לאולפן, כבוד גדול. יעקב, בודו, נזכיר לכם שוב מאזינות ומאזינים, אפשר שוב, גם בגיל 92, לראות אותו בתיאטרון היידישפיל, זיכרונותיו של מוטל בן פייסי החזן. תודה, יעקב.
בבקשה.